בכל אופן, אנחנו נמצאים בספר הקדוש הזה, אם הבנים שמחה, שאולי אתה אמרת ליאור, נכון? ליאור בן דוד? אולי אתה, ליאור, לא יודע עליו, אתה יוכל את הקנידה, נכון? מה הספר הזה? בכל אופן, ליאור, זה ספר שנכתב תוך כדי השואה, תוך כדי האש המשתוללת, התופת, הכבשני הגזים, כשהמחבר חלק מהזמן מתחבא בעליית גג בבית כנסת עם עוד משפחות, וחלק מהזמן הוא במחנה ריכוז בברגן בלזן, שמחנה השמדה נורא, ובגטו לפני כן, והוא היה תמיד חכם עצום של אותו דור של מלחמת העולם הראשונה, ובין שתי המלחמות, וידע הכל בעל פה, כל מה שהוא למד, כי פה הוא נמצא בלי ספרים, והוא כותב ספר שבו הוא משנה את דעתו מן הקצה לקצה, ממצב שבו הוא התנגד לשיבת ציון, התנועה הציונית, לחיבור אל החילונים, לראייה של התקופה הזו כתקופה של גאולה, להשוואות שונות בין חטא המרגלים של פרשת שבוע שנקרא שבת, לבין ההתנגדות של רבנים בימיו, ביניהם רבותיו, שעם כל הכבוד שיש לו להם, הוא יוצא מאוד מאוד נגד תורתם, ואז הוא משנה כיוון מתוך השואה הנוראית, הוא מבין איזה טעות זו הייתה, טעות נוראית שלא שיתפו פעולה, בין אם זה עם הצינים החילונים, ובין אם זה עם הרב קוק, שרצה להקים תנועת שיבה לארץ, ותנועת גאולה לעם ישראל במטבע של קודש, שנקרא תנועת ירושלים, אבל עמדו מנגד, או עמדו נגד, לא רק מנגד, אלא גם שמו מקלות בגלגלים, וראו בתהליך הזה תהליך שהוא לא של תורה ולא קדושה ולא אמונה, והוא מכה על חטא, לא דווקא שלו, כמו של התפיסה הכוללת שהייתה באותם ימים אצל אחינו החרדים, השם יקום מדמם, כי אחר כך הם נטבחו כולם בשואה הנוראית באירופה, ולא רק באירופה, גם בצפון אפריקה ועוד מקומות. אז הספר מסמך היסטורי שנכתב בדם, והוא כולו תורה, וחשוב מאוד לקרוא אותו, גם כדי ללמוד את התורה שבו, וגם כדי ללמוד את ההיסטוריה שבו, שהיא ודאי גם אקטואלית, כי עד היום יש לנו הרבה מאוד יהודים בתפוצות, בגולה, והלוואי וייצאו בזמן, בעזרת השם, מהמקומות האלה. במאמר האחרון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בפרק רבי, עמוד שינמם, ובספרים של אנשים שיש להם מדורות אחרות, שמסתכלים בנו, צופים בנו, אז זה ליד ספרה 32, בסעיף ב' שבפרק רבי, הפרק המסיים. ברוך הבא. מה שמך?
דן.
עוד פעם?
דן.
דן. יש לך גם שם משפחה, דן?
דן שוורץ.
עוד פעם?
שוורץ.
שוורץ, ואחרי זה ביטר?
ביטר.
עם פי, פיטר? יפה. ואתה תלמיד חדש במכון? ברוך הבא. ברוך הבא. מאיפה אתה בארץ? ואתה לפני צבא? יופי. בהצלחה גדולה. ברוך הבא. טוב, אז אנחנו לומדים קצת ספר זה שקט הסברת אותו, אז אני לא אחזור שוב, ואולי אתה מכיר, הם הבנים שמחה, פתחת לו במקום, אריאל, כל הכבוד, ואחרי זה נראה עוד איזה פנינים יפים מכתבי הרב חלב, שלא קשורים, אלא בתור חלק שני. אז אנחנו נמצאים בסעיף ב' של פרק רביעי, ורבינו הרב רבי בר, הנושא זה האחדות והשלום בעם ישראל, אהבת ישראל, חיבור בין החלקים השונים, שהיום בימים אלה אנחנו כל כך זקוקים לו עם כל הבלגן שמתרחש במדינה וכל ההפגנות וכו' שמצילנו. אז בכל אופן כבר אז בימיו, והאמיתי שמשך כל הדורות הנושא הזה היה על סדר יומם של תלמידי חכמים, נגיד בית מקדש שני, חרב גל שנאת חינם, והבארות שחפר יצחק וסתמו פלישתים, הם מרמזים לדברים האלה עסק וסתנה, עד שמגיע לבאר שלישית רחובות, שאז כבר הכל נרגע. אז כאן הוא כותב ככה, המחבר, רבינו הרב רבי בר. עכשיו, לא כל אחד ידע מי זה הרב רבי בר, אבל למטה בספרה 32, הוא מגלה לנו שזה המגיד ממזריץ'. קראו לו רבי בר, בר זה דוב בעברית. והמגד ממזריץ' זה היה שמו רבי בר דוב ממזריץ', אמר לתלמידיו קודם הסתלקותו. אני לא אקרא לכם את זה ביידיש, כי אני לא יודע מה רמת הידע שלכם ביידיש, אני יודע מה רמת הידע שלי ביידיש, או יותר נכון רמת חוסר הידע שלי ביידיש. רק המילה מיין קינדר, כלומר ילדים שלי, מיין זה שלי, כמו מיין, באנגלית מיין. קינדר, קינדרלך, כל אחד יודע מה זה, נכון חבר'ה? את ההמשך אני לא אקרא, כי אני אפילו לא יודע איך לקרוא את זה, רק שאני אומר מה כתוב כאן, אני לא יודע איך לנקד את זה, אבל לא צריך לתמצ את המדי, כי בספר הנפלא הזה הם מתרגמים לנו, אנשי מרכז הרב שהוציאו, שבת מרכז הרב שהוציאו את הספר הזה. אז תראו בספרה 33 למטה, בניי, החזיקו עצמכם ביחד, אז תעברו הכל ותלכו רק קדימה ולא אחורה חס ושלום. כלומר, תזכו להתקדם אם תהיו ביחד. בסדר? הדברים פשוטים. והרמז, יש פסוק באיוב שמזכירים אותו גם בתפילות של ראש השנה, והוא באחד ומי ישיבנו. שם דובר על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא משליך את זה כרמז לענייננו, שכשישראל נמצאים באחד, מי יוכל להשיב אותם אחור? אם אנחנו מתאחדים, אז אי אפשר להשיג אותנו, להשיג בסמך. אי אפשר לאחר אותנו, לאחר את הגאולה, ולהשיב אותנו אחור. אם אנחנו יחד, אז מי ישיבנו? מי יוכל לנו? בסדר. ולימוד ומוסר זה שייך גם לאומתנו, בכללה, כלומר אותו דבר שאמר המגיד ממזריץ' לתלמידיו, מה שקראתי עין כף ד' זה עד כאן דבריו, מה שהוא אמר לתלמידיו, אנחנו עברנו לעמוד שין מם א', זה לימוד ומוסר כמו שאומרים, ששייך גם לאומה שלנו באופן כללי, ויפה פטפט, עכשיו המילה פטפט נראית לי משונה קצת, כי בימינו כשאתה אומר פטפוטים, אפילו פטפוטי ציפורים, זה לא לשבע כל כך, ודאי פטפוטי בני אדם, זה נראה פתאום ממילה, נראה קצת קשה, כשהוא אומר משהו חיובי עכשיו, הוא קורא לזה פטפוטים. אז זהו. אמנם יכול להיות שפטפט כאן, כמעט דיבר, כמו שכתוב, ודגלו על האהבה, אז דורשים, אל תקרא דגלו, אלא לגלוגו, ודרך כלל לגלוג זה שלילי, ושם כאן חיובי, אז אולי גם כאן פטפט, ויוסף נאמר עליו שהוא פטפט ביצור הכוונה שהוא הצליח לנצח את היצר, אז אולי לפעמים פטפט זה מובן חיובי, אבל אני חשבתי שאולי נפלה כאן טעות דפוס, כמו שאריאל התכוון נגיד, ויפה פיית, כלומר במקום תטפה הייתי כותב שני יהודים, ולכן פיית ופיית, להתפיית, אתם מכירים את זה, לפיית פיוטים, אז אולי במקום פטפט נגיד פיית, ואם בכל אופן נתעקש לשיר זה פטפט, אז כנראה שמה פטפט יש לה גם מקשרים חיוביים, כמו פטפט ביצרו, שהכוונה היא שהוא תקף את יצרו והתגבר עליו. בכל אופן, יפה, פיית נאמר, פייטן אחד אודות ישראל, והוא לא מביא כאן את שמו, אולי הוא לא זוכר, אבל הוא זוכר את הפיוט. בואו נראה מה כתוב באותו פיוט. עמי המאושר והאומלל, וזה מאוד מאוד מתאים לימים האלה של השואה, ומי יודע, אולי המחבר, רבי סחר שלמה טייכטל, שחמת הספר הזה, אולי הוא בעצמו כתב את הפיוט הזה, אבל הוא לא רוצה לצטט את עצמו, אז הוא אומר, פייטן. והוא מתכוון אולי לעצמו, כי הצירוף הזה של מאושר ואומלל כל כך מתאים, טוב, אולי פחות מאושר, אבל אומלל ודאי, ומאושר בתוך תוכו לימים שהוא נמצא בהם. מאושר אינך בהתאחדותך, אומלל אינך בהתפזרותך. אני חושב שאתם מבינים את החרוז הזה, את השיר הזה. כשאתה מתאחד, אתה מאושר, אתה עם ישראל. כאשר אתה מתפזר, אתה אומלל. רק נביא דוגמה שאני חוויתי אותה, אתם לא, כי נולדתם הרבה הרבה אחרי זה, מלחמת ששת הימים. התקופה שלפני המלחמה הייתה תקופה קשה מאוד בארץ. אני הייתי בן 12 אז, והיה כאן תקופה שקראו לה תקופת ההמתנה, וכל הכוחות המילואים, שזה היה מאות אלפי איש, היו בגבולות מגויסים, רחוקים ממשפחותיהם, והכלכלה נעצרה, המשק כמעט פשט הרגל, כי כל המדינה לא עבדה, התעשייה והמסחר וכל השירותים הציבוריים. אנחנו כילדים גויסנו לדואר בתל אביב, אני הייתי תל אביבי, וחילקנו מכתבים. היינו דברים קטנים. בכל אופן, מה שרציתי לספר, זה שהייתה תחושה קשה, והאויב מסביב התחזק, ועשה ביניהם כל מיני בריתות וחיבורים, ויחד הם ילחמו בנו, ועשו מצדים צבאיים, ונכנסו לתוך סיני עוד ועוד כוחות מצרים. בקיצור, היה מביל. לא אפרט עכשיו את כל מה שהיה, כי זה לא נושא שלנו עכשיו, וכארבעה ימים, אני מקווה שאני מדייק, אבל בערך ארבעה ימים לפני מלחמת ששת הימים, החליטו הפוליטיקאים, המנהיגים, להתאחד. משהו לא כך רגיל בעם ישראל, עם כל המחלוקות והפילוגים, להקים ממשלת ליכוד לאומי. היום במקום זה אחדות לאומית, אז אולי מפלגת הליכוד, קראו לזה ממשלת ליכוד לאומי. ונכנסו לתוכה מנחם בגין, ששמעתם עליו, שהוא באותה תקופה היה חבר כנסת, ראש האופוזיציה, מה שנקרא, ועוד משה דיין ועוד, ותוך שלושה הרבה ימים פרצה המלחמה וכל הניסים הגדולים של מלחמת ששת הימים. אז ראינו בעינינו, אני כילד, אבל אנשים בוגרים שידעו לנתח דברים יותר טוב, כמובן, איך שהחיבור הזה של עם ישראל, שהוא באמת נסע לשם שמיים, זה לא היה חיבור פוליטי, זה לא היה חיבור מפלגתי, זה היה חיבור לצורך המלחמה. וזה שינה את כל מצב רוח של העם, זה הרים את כל המורל, וכמובן שזה הביא את עשיית הדשמיה. זה משמע מאושר אינך בהתאחדותך, אומלל אינך בהתפזרותך. חלש אינך בפזרותך, וחזק אינך בייחוד רצונך. עמי המאושר והאומלל, אומלל אינך בריבוי הבמות. במות זה מזכיר לנו את הבמות שהקריבו עליהם במזבחות, כהני הבעל, נביאי הבעל, כל הנביאי השקר, והכהנים שנקראו כהני הבעלים, הקריבו לאלילים ולאלוקים שונים, אלוהים שונים, שם בבמות בימי המלאכים. אז אומלל אתה כשיש המון במות, כל אחד בונה במה לעצמו, ולא מתרכזים במקדש אחד בירושלים, כי ריבוי הבמות כללה באהוליך, באוהל שלך, בבתיך. ומאושר אינך באחדותך, כי אחדותך, תראו איזה משפט מעניין, זה כמו מכת מוות לקמים עליך. כשישראל מתאחדים, ומכה קשה לאלה שקמים עליהם. ועכשיו הוא כואב את הכאב של המצב הנוכחי, שאנחנו מלאים בפילוגים, אפילו במרד גטו ורשה, הזכרתי זה שבוע שעבר, שהיית מצפה בימים האחרונים מול האויב הנאצי הענק, הגרמנים, שבודדים מרימים את נס המרד, ובמעט בקבוקי מולוטוב, בקבוקי תבערה, וקצת נשק שיש להם, הם מנסים לעשות כאילו מרד, אבל זה כאילו בגלל שאין את הכוחות, אבל זה הופעה מופלאה של גבורה. היו שני כוחות שלא הסכימו להתאחד אחד מהשני במרד נגד הגרמנים. אני לא אכנס עכשיו מי לא הסכים להתאחד מי, כי אני לא רוצה קטרג, אבל אחד ביקש והשני לא הסכים, שמאל וימין, אבל לא נכנס לזכת. הרוס במותיך, כלומר תצאו מהפילוגים, הקם את חומותיך, חומה אחת גדולה, ואזור ברזל, ואזור ברזל מותניך, אולי אזור, תאזור, כמו לאזור, עוזר יסי בגבורה, ברזל למותניך, להתאחדותיך, ואז כלומר להיות כולם מאוחדים, ואז תקום ותכונן ותעמוד לנצח. רגילים לומר, ככה רב דוב ליאור רבה של חברון, עד הימים האלה עכשיו כבר יש מישהו חדש נבחר, והוא כבר בפנסיה, בן 90, הוא כבר לא גר בקריית ארבע, הוא גר בירושלים, בהר הצופים. ראש הישיבה המפורסם של ישיבת ההסדר, והרב במשך 40 משהו שנים שם, אולי 50 שנה. בקיצור, הרב דוב ליאור רגיל לומר שהסיבה האלוקית שלפי דעתו לא זכינו לכבוש את ירושלים במלחמת השחרור, הכוונה היא לירושלים המזרחית, לעיר העתיקה, הייתה משום שכל ארגון אז ניסה לכבוש אותה בעצמו, ונכנסו דרך, זה דרך שער ציון, זה דרך שער החדש, זה דרך שער יפו, לכי אצל פלמח. ואילו בששת הימים כבר הצבא היה מאורגן כצבא אחד, צהל, כולם נכנסו דרך שער, איזה שער חבר'ה? שער הריות, האמת היא שחטיבה ירושלמית נכנסה דרך שער השפוט, אבל לא כמאבק זה בזה, אלא בחלוקה פנימית של הצבא, יותר מפורסם מהצנחנים, יש להם יותר יחסי ציבור. בכל אופן, נכנסו דרך שער, מה נעשה, זה האמת, נכנסו דרך שער הריות, ובגלל שהצבא היה צבא אחד, גם יהיו לו חטיבות שונות, אבל צבא אחד, אז ירושלים המזרחית נפלה בידינו, העיר העתיקה, הר הבית, עד כאן. הראשי תיבות האלה, וו דלת פי חט חט, מישהו יודע לשער מה הם? בסוף השירה הזאת, בסוף הפיוט הזה, הוא אומר וו דלת פי חט חט, הוא נותן פה ציון גבוה לפיוט הזה, זה אולי זה מראה שזה לא שלו. בכל אופן, מה זה ראשי תיבות האלה? זה פסוק במשלי, ודברי פי חכם חן. כלומר, אותו חכם שכתב את זה, דבריו מוצאים חן. זה פסוק. ותמיד כשמתפעלים מאיזה דבר תורה, אז כותבים ד' פי ח' ח', דברי פי חכם חן. תזכרו? נשאל שבוע הבא, תדעו. שוב ראיתי שכל דבריי, איזה דברים, שישראל יחד, הגויים לא יכולים לנו, וכשישראל מפורדים, הגויים פוגעים בנו. מה זה פוגעים? הם עוקרים אותנו, השם ירחם. אז הוא מביא את החלק השני, כי זה בא על הקינה, על ימי בית ראשון שחרב, מבוארים, וגם אז אם אתם זוכרים, היה מאבקים בתוך ירושלים, בין קבוצות שונות. שוב ראיתי שכל דבריי אמורים למעלה, מבוארים בקינת ירמיהו, כמו רב שקה וחזקיהו ועוד. לא האמינו מלכי ארץ, פסוק באיכה, וכל יושבי תבל, כי אבות צר ואויב בשערי ירושלים. ואיך בכל אופן מגיע לו צר ואויב לשערי ירושלים? מחטאות נביאיה, אבונות כהניה, אני מדלג רגע על פירוש רש"י, כי נצו גם נעו, עוד מעט נראה מה הפירוש, מה זה נצו הזה? אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור, אז הגויים אמרו, אם ככה, אז הם כבר לא יחזיקו מעמד, לא יגורו יותר, ואין מה לפחד מהם, פני השם חלקם. אז בואו נראה. פרשו ומפרשים, מה זה הנצו הזה? מלשון, אני קורא ליד הספרה 36, כי נצו אנשים. המילה הקשה הזאת, נצו, בא לדבר על מצה ומריבה, על מצות, על מריבה. אז ראו הגויים שאמרו, לא נאמין שנוכל להיכנס, לא האמינו שנוכל להיכנס לעיר המבוצרת הזאת, מבוצרת טכנית, פיזית, מבוצרת רוחנית, שאי אפשר לה. אבל הנביאים גרמו, הכהנים גרמו, זה חלחל לעם, שהתחילו לריב כולם זה עם זה, נצו, מלשון כי נצו אנשים, אחרי זה נעו, אם יש ריב, אז הם מאבדים את הקיום שלהם מתחתם, התנענה מצבם ונתרופף קיומם מתחתם. אמרו בגויים, אז הגויים מרימים ראש, הם אמרו, אחר ששמעו הגויים שהם נצים זה בזה, והם כבר הורגים איש באחיו, כמו שנסראללה ימח שמו מהחיזבאללה, אמר בעקבות כל ההפגנות כאן בארץ, אמר, טוב, אני רואה שהם אוכלים אחד את השני, אז הם עומדים ניפול, חס ושלום עליו, כן, על שונאים של ישראל. אמרו, לא יוסיפו עוד לגור, לא לגור במובן של לגור באיזה מקום, לשכון באיזה מקום, אלא לפחד, ויגור מואב. דהיינו שמתחילה לא האמינו שיכולים לכבוד של ישראל, כי ישראל עם חזק. הנה אתה אמרו, לא נוסיף, כבר לא נפחד יוסר, לא יוסיפו עוד לגור אותם, מלשון ויגר מואב. ולמה? כי פני השם חלקם, פני זה פני חרון אף כאן, זה פני זעם, על התנהגותם, רצה לומר כי חרון אף השם חלקם הפרידם וחלקם לחלקים רבים, לא שהקדוש ברוך הוא התחיל את המהלך הזה, אלא בעקבות זה שהם היו מלאי שנאה, אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, הפרידם. ועל ידי זה נטשה, או נשתה, יותר נכון, נשתה זה נשכחה, גבורתה מהם, והכל בא ממה שקראנו בתחילת הפסוק, מחטות נביאה, ובנות כהניה, אז המנהיגים, הנביאים והכהנים, וגם המלכים והשופטים, שלא השכילו לחברם יחד. אני רוצה להזכיר, מנחם בגין, דיברנו עליו קודם שהוא הצטרף בששת הימים לממשלה, ערב ששת הימים, וזה ההצטרפות שלו ושל עוד כמה, שינתה את הרוח ואת עשיית הדשמיה, כך יש לומר. במלחמת השחרור, כידוע, הייתה פקודה מרושעת להטביע באש של צהל, של צהל שרק קם אז, לא את האויבים, אלא אונייה של האצ"ל, האצ"ל זה ארגון הצבאי הלאומי שבגין היה מפקדו, שחיפשה מקום לעגון, עברה מחוף לחוף, וכל מקום לא אפשרו להם כוחותינו. בסוף הגיעו למול חוף תל אביב, קראו לה אונייה, מה היה השם של האונייה? אלטלנה. זה הפך להיות מושג כזה נורא בתולדות היישוב היהודי שהתחדש, והטביעו אותה. הטביעו אותה ונרצחו 16 איש, חלקם שהיו בתוך המים כבר. ומנחם בגין על הספינה וסירב לעזוב אותה עד שלא יעזוב האחרון את הספינה. הוא גם לא יודע לשחות, אז קפץ למים ובא מישהו עם חסקה והציל אותו, לקח אותו על החסקה. סיפור מדהים. והיה ציפייה בקרב כל תומכי התנועה של חירות, תנועת חירות, תנועה רוויזיוניסט כמו להם, שבגין יגיד לפתוח באש. כלומר, היה שם המון המון נשק שאמור לעזור מאוד למלחמות. אבל ההגנה, הפלמ"ח ומעשה הצבא, צבא ההגנה, חששו, אמרו, זה ישמש להם כדי להשתלט על המדינה, ו... קיצור, הם הטביעו אותם. ולא היה אפשרות להגיע למסע מתן וכדומה. השם ירחם. ממש תוך כדי המלחמה, מה שכדי דיברנו. אז היינו חוששים, מצפים שתהיה מלחמת אחים במצב כזה, נכון? גם ירו, גם הטביעו נשק. והם ניסו לפגוע בבגין, כלומר, הם ירו הרבה לספינה כדי לפגוע בראש, ולא הצליחו. הקיצור, והוא עמד על במה, וכולם חיכו שהוא ייתן את ההוראה לצאת למלחמה, והוא אמר, לא תהיה מלחמת אחים. שזה, אני חושב, באמת שכשהוא הגיע לעולם הבא, לקדוש ברוך הוא, אני חושב שעמדה לו הזכות הזאת, כי הוא באמת הציל את עם ישראל. כי תראו לכם שהייתה מלחמת אחים שם, אז זה היה כבר גמר תרגיל, נכון? זה היה סוף גמר הטקס, מה שנקרא, נכון? כלומר, שבע צבאות הרב עלינו, ואז אם האצל ואלה היו יורים אחד על השני, אז זה לא 16 הרוגים היה, זה יכול להיות, לא רוצה להגיד מספרים על ישראל, אבל נגמר הטקס, כמו שאומרים בימינו הרבה פעמים, נכון? הוא הציל את עם ישראל, והוא הרבה כעסו עליו, הרבה מתוך הלוחמים שלו כעסו עליו. אבל הוא היה יותר גדול מכולם, כלומר, הוא ראה ראייה כוללת, הוא אמר, אנחנו חטפנו, וזה שלא, מה זה לא בצדק, זה ברשעות, אבל, ועוד קראו לתותח, התותח הקדוש, התותח שאלה שהיו כנגד, אבל הוא אמר, לא נבוא עכשיו להרוויח מכופף לשני את היד, כי כולנו ניפול. הוא עצר את ה... הוא לא נתן לחיילים שלו לפתוח באש. מה אתם אומרים? לא הבנתי. אתה צודק בשאלה, אבל תראה, עמדה לו סבלנותו, ואחרי מלחמת יום כיפורים, עם ישראל העלה אותו בדרכים, נקרא את הדמוקרטיות, לא שיש דמוקרטיה במדינה שלנו, אבל גם אם צועקים דמוקרטיה, אז בדיוק הפוך, אבל בכל אופן, בסופו של דבר, הוא התגבר, לא בדרך של אש ונשק, הוא התגבר על אלה שלא רצו אותו ונהיה ראש ממשלה. אחר כך מה שקרה זה כבר סיפורים אחרים, אבל הוא ניצח בבחירות בגדול בשנת תפשין למד זין, שזה בערך 30 שנה, אני לא זוכר בדיוק, בערך 30 שנה אחרי הקום המדינה. אז כאילו סבלנותו הוכיחה את עצמה. נמשיך, בסדר? אז אומר, והכל בא מחטות נביאה והבנות כהניה, היינו חטאת המנהיגים שלא ראו לאחדם ולאגדם ואגודה אחת. מה שדיברנו קראת עליו שהוא כן עשה את זה. עד כאן דברי המפרשים, והן הן הדברים שכתבתי למעלה. וחכם אחד מחכמי הפוליטיקה, לאו דווקא היהודים, אבל זה מאוד מעניין שהוא מביא ציטוטים גם מהפוליטיקאים, והכל חבר זה בשואה נכתב, שהתופת משתוללת, ולא היה בטוח שכתב יד שהוא כותב אי פעם יתגלה, אבל הוא התמין את זה מתחת לאדמה, וזה התגלה אחרי השואה. אמר בזה הלשון, טוב, אני לא אקרא לכם את היידיש, נקרא את ספרה 38 למטה, פילוג עם, בדיוק מה שדיברנו עכשיו על מלחמת האחים שנמנעה על ידי מנחם בגין, פילוג עם משמעותו ירידתו. ירידתו זה יותר חמור מירידתו, זה כליה. עיין ירושלמי יומא פרק ראשון, רבי יוחנן בר טורטה, הוא מפורסם רבי יוחנן בטורטה, היה לו איזה ויכוח, היה לו ויכוחים עם רבי עקיבא, לגבי מתי יבוא משיח, הוא היה יותר פסימי. אמר, מצאנו שלא חרב בראשונה, אלא שהיו עובדי כוכבים ומזלות, זה דבר אחד, ומגלי עריות ושופכים דמים. אתם מכירים את השלוש עבורות החמורות האלה, שנאמר עליהם יריג ואל יעבור, ושעל זה נחרב בית ראשון. אבל בשני, בית שני, מכירים לנו אותם שהיו יגיעים בתורה, וזהירים במצוות, הרי כל תורה שבעל פה, תור הזהב שלה, כמו חיבור המשנה, שאחרי זה באה הגמרא, תקופה מוחלטת יותר, אבל אנשי כנסת הגדולה בתקנות שלהם, והזוהר הקדוש של רשב"י, כל הגדלות של התורה הזאת זה מבית שני. אז בית שני שאנחנו מכירים אותם, שהיו הגיעים בתורה, כמו שאתם אומרים, בתירה, וזהירים במצווס, וכל וסת טובה. המילה וסת יש לה כמה משמעויות, אבל כאן הכוונה, כל התחדשות. כמו לווסת, אז זה הוויסות של עלייה כזאת. וסת כזאת בתור כמו שאתה מווסת מים ומזרים מים. בסדר? וכל וסת טובה הייתה להם, כל מידה טובה הייתה להם, אלא שהיו אוהבים את הממון, זו נקודה שאנחנו פחות מכירים אותה, אנחנו מכירים ישר שנאת חינם, פה הוא מביא ששנאת חינם הזאת ישבה על משהו. אתם מכירים את הביטוי הזה, לשבת על משהו? כשמישהו כועס, אומרים, זה ישב אצלו על משהו. אז ישב אצלם על אהבת ממון, שכל אחד רצה לעצמו כמה שיותר כסף, ממילא סנו אחד השני על זה שהוא הרוויח יותר, מסתכר יותר, וקשה, אני הופך את הדף חבל עמוד שין מבית, וקשה היא שנאת חינם משלוש עבירות החמות הנעל, האם בספר 10 מאמרות, לגאון המקובל האלוקי, וואי וואי וואי, מפנו, שפרש, שהשנאת חינם באה, מה שכעת אנחנו אמרנו, על ידי שהוא יאהבה ממון, והיו מקנים זה את זה, מה שבדיוק אמרנו עכשיו, שלחברו יש ממון גדולה יותר ממנו, ואין שם בירושלמי במסכת יומא, שאבון הקנאה, שהיה בבית שני, גרם חורבן יותר מאבון של בית ראשון. כמה שנים היה חורבן של בית ראשון, הגלות של בית ראשון, עד שחזרו מבבל? 70 שנה. דרך אגב, אותו דבר גם ברוסיה, מעליית הקומוניסטים, 1917 למניינם, עד נפילתם, עד נפילת הממלכה, המעצמה, האימפריה הרוסית הזאת, שהקומוניזם כבר נשבר, זה גם בדיוק 70 שנה. אז בואו נחזור לעניין, בסדר חבר'ה? אז הוא אומר ככה, שאבון הקנאה שהבית שני, כמה זמן, כמעט 2,000 שנה, ועוד לא נגמרה הגלות, עדיין רוב עם ישראל לא בארצנו, למרות שזה מתקרב למצב שהרוב יהיו כאן, אבל עדיין לא הגענו לזה. יש לך בגרמניה, יש לך יהודים. שלא לדבר על אנגליה, צרפת, אמריקה, עכשיו, ארצות ערב כבר פחות ופחות, הצליחו לברוח משם הרבה, אבל עדיין יש. שאבון הקנאה שהיה בבית שני, גרם חורבן יותר מאבון של בית ראשון, שבבית ראשון לא הרסו אויבים, אלא רק את התקרה. אבל הכתלים, זה נקודה שלא כל כך מוכרת, אני לא זכרתי אותה, הכתלים של בית המקדש נשארו בה. אני... אך בבית שני, החריבו והרסו גם את הכתלים ואת היסודות, שנאמר, ארו, ארו עד היסוד בה. אמנם זה פסוק בתילים, אבל תילים זה נכתב ברוח הקודש על העתיד לבוא. וסיים הירושל משם, פסקה מאוד ידועה, כל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו, מעלים עליו כאילו החריבו, מה הרעיון? שאם העבירה שגרמה לחורבן הבית עדיין משתוללת, עדיין קיימת, אז היא המונעת את בניינו. אז כל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו, ולא מסיבה בלתי ידועה, אלא שרואים שהשטן הזה עדיין מרקד בינינו, השטן של אש המחלוקת, מעלים עליו הכתוב כאילו יחריבו, מעלים עליו כאילו, כי לא מתקנים כמו חטא המרגלים, שנקרא עליו השבת. איך מתקנים את חטא המרגלים? על ידי אהבת ארץ ישראל, על ידי דיבור בזכותה, על ידי מסירות נפש עליה, עלייה עליה, בהתיישבות, בהגנה עליה, בצבא ובכל מקום. וברוך השם שזה נעשה בדורות שלנו, יש הרבה יותר מאשר אי פעם, מאז שיבת ציון הנוכחית, לפני 140 שנה נגיד, יש מסירות נפש על ארץ ישראל, זה התחלה, תיקון, החטא שנקרא עליו השבת. אז בקיצור, אם שנאת חינם גם היא גרמה, לא גם היא, אלא בבית שני היא זו שגרמה, אז כל עוד לא נשוב לאהוב אחד השני, גם אם הוא שמאלני, גם אם הוא חילוני, ודאי אם הוא ימני ודתי וחרדי, לצערנו כלפי החרדים, לכן החרדים יש המון המון שנאה, לא עלינו, חס ושלום. אז עד שלא נתקן את זה, איך נצפה שיבנה הבית? וכשנתקן את זה, בעזרת השם, יבנה הבית. תגידו אמן. גם אלה בבית, לא שמעתי אתם. יבנה הבית, גם בבתים שלכם, תגידו אמן. טוב, אני לא שומע אתם. היינו, אני מקווה שזה בכלל מצלמים, כי אני לא רואה פה את המסך מרצד, אני מקווה שזה מצולם. לא שדבריי הם כל כך בעלי ערך, אבל דברי המחבר הם חשובים. היינו על ידי שגם בימינו עדיין השטן מרקד בינינו בשנאת חינם וקנאת איש את רעהו, גורמים בזה אריכות הגלות ותחיית בניין בית, בית המקדש, על כן נחשב כאילו נחרב בימינו, צהורי, פוקחה זה משום חזל, שבבית שני היו יגיעים בתורה וזהירים במצוות, לא כמו בבית ראשון, שבכלל הספר דה הלך לאיבוד שם, ויושיע המלך מוצא את הספר, והכל חדש בשלם, למי שזוכר את הפרקים האלה בספר מלכים, בדברי הימים, ורק משום הקנאה שהייתה ביניהם, גרמו חורבן יותר גדול מאשר בבית ראשון, עד שאפילו היסודות נהרסו. מזה אתה דן לומר שאם רואים אנשים, אף שהם יגיעים עצמם בתורה, וזהירים במצוות, ויש להם זקן ארוך עד ברכיים, ויש להם כיפה ענקית, וכל מיני סממנים חיצוניים, אבל הם מטילים קנאה ושנאה, ועושים פירוד לבבות על ידי כל מיני תירוצים, השם ישמור, הם המארסים כל בניין ישראל. זה לא משנה מי בתוך עם ישראל עושה את זה, מי שעושה את זה, עם כיפה, בלי כיפה. ומחריבים את היסודות של קיום העם הישראלי, ומעריכים את הגלות. ועליהם אמר דוד, כי השתות, שתות זה כמו התשתית, אבן היסוד, יערסון, צדיק מה פעל. כלומר, מה התועלת שהצדיק הוא צדיק, והמון המון מתפלל ותיקין כל יום. הוא הולך למקווה לפני כן, עושה תיקון חצות. מה התועלת יש בצדקתו ועבודתו, אם הוא תוך כדי זה במקביל מלא בשנאה, חס ושלום. אם גורם במעשיו להרוס יסוד בניין וקיום העם הישראלי, והשם יתברך, אנחנו נקרא סיום בחלק הראשון של הלימוד שלנו, יהיה בעזרנו. יעזרנו. שנהיה באהבה, שומעים חבר'ה? ובאחווה זה עם זה, איך הסיסמה של מכון מיר? באמונה ובאהבה. ואז אומה ולשון לא תשלוט בנו, לא חיזבאללה, לא חמאס, לא ג'יהאד, לא איראן, לא אף אחד מרשעי אומות העולם, לא האיחוד האירופאי, ואז אומה ולשון לא תשלוט בנו, אמן כן ירצון. יפה? טוב, עכשיו בואו נפתח בספר שלפניכם, כהמשך ממש ישיר, בלי שהתכוונתי לזה, אבל פשוט לשם הגענו, בהמשך לאיפה שנצרנו שבוע שעבר, אנחנו בעמוד 13. מי שפעם ראשונה פותח את הספר לא בדיוק קורא מספרי עמודים, נכון? אבל גילו לי החבר'ה מה שאני גם לא ראיתי, שלמטה בחומות העיר העתיקה, חומות ירושלים, כך זה נראה, יש מתחבא לו המספרים של עמודים, שם בתוך היצירות היפות האלה שרואים כאן למטה, בעיר של זהב, יש עמוד 12 מצד ימין, עמוד 13 מצד שמאל. האם מצאתם חבר'ה? ליאור בן דוד מצאת? יוחאי, ותזכיר את שמך, דן פיטר, נכון? שוורץ פיטר. מצאת נכון, דן? אריאל, did you find it? עוד יש לנו, אוריה, מצאת? טוב, אני קורא בעמוד 13, שזה המשך ישיר, אני חושב שלא קראנו את זה שבוע שעבר, מעלתם של אותם בעלי, זה הנושא זה אהבה. בדיוק מה שכעת דיברנו, זה הולך לפי א' ב', אז אנחנו בכותרת אהבה, כמו שאתם רואים בחלק העליון של הדף, כתוב אהבה, אהבת ישראל, אהבת הבריות, מעלתם של אותם בעלי הנשמות הגדולות, שכל מה שהם חודרים יותר לתוך האהבה, יותר נפלאים ממשגותיהם, יותר מתגלים מעיינותיהם. מה הוא כותב כאן? אם אדם מתמלא באהבה, אהבת ישראל, אהבת הבריות, אהבת כל היצורים, אז זה לא רק שמבחינה רגשית הוא עולה, ומבחינה נפשית הנפש שלו מתטהרת, ומבחינה חברית יותר ויותר אנשים קרובים אליו, אלא גם כשהוא יושב עכשיו ללמוד תורה בנושאים אחרים, לא רק בנושא אהבת ישראל וכדומה, אלא הוא לומד גמרא, הוא לומד תנ"ך, לומד אמונה, מתוך שהוא טיהר את נפשו וסילק ממנה את הזוהמה של השנאה, אז ההערות שלו הרבה יותר בהירות, ההשגות שלו הרבה יותר עמוקות. אתם יודעים חבר'ה, כלומר זה משפיע על הלימוד, זה משפיע על החיבור והקישור לדברי תורה, כי דברי תורה צריכים נפש טהורה שתלמד אותם. ועיקר טהרתה של הנפש זה לסלק את השנאה מהלב, את זוהמת השנאה מהלב. כאשר הוא מסלק אותה מהלב, מהמוח, מהנפשיות שלו, אז הוא פתוח יותר לקלוט את דברי אלוקים חיים שהם בעצמם מלאים בתואר, מלאים באהבה, מלאים בנועם, הוא קולט אותם הרבה יותר מה שהוא קלט אותם לפני כן, כשהיה לו עדיין את החולשות והחסרונות של שנאת חינם. אם אדם לומד מתמטיקה באוניברסיטה, מתמטיקה באוניברסיטה, אז אין את התנאי הזה שאומרים, שמע, אם לא יהיה לך אהבה כלפי הבריאות, לא תבין את הנוסחה במתמטיקה. הוא יוכל להבין אותה עם אהבה ובלי אהבה, כי אין קשר. נכון חבר'ה? אז הנפש לא תורה, אבל הלימוד לא מצריך טהרה. כמו הפילוסופים היוונים, שהם היו על הפנים מבחינת ההתנהגות שלהם, אבל הם אמרו דברי פילוסופיה בחוכמה, בלתי רגילים בחוכמתם. וכששאלו את אחד מהם, איך אתה מדבר על פילוסופיה או על אתיקה, אתיקה זה תורת המוסר, ואתה מתנהג בצורה משחטת כל כך, זאת אומרת, למה מי שמלמד גיאומטריה נהיה משולש בגלל זה? כמו שהוא לא נהיה משולש, גם אני לא צריך להיות איש מוסרי, אבל במוסר של תורה, בהדרכה של תורה, כדי להתקשר לדברי אלוקים, כדי ליישם אותם ולהתחבר להם ולדעת באמת מה כתוב בעומקם, צריכים להיות בעל נפש שמתאימה לחומר הנלמד, מצא מינית מינו ונאור. הדומים נמצאים יחד, רגיל המהר"ל לומר. והיחד הזה הוא מצריך טהרה של אהבה, באמת חבר'ה, באמת ובתמים, לא למדוד בני אדם על פי גודל הכיפה, שלפעמים בכלל לא נמצאת, ולא אם יש לו חוט חלט או אין, לפעמים אין לו בכלל חוט לבן בציצית, עזוב חוט חלט, בסדר? ודברים יותר גרועים מזה, שמעבר לזה שאין לו ציצית, אל תמדוד אותו. תמיד הרב ביגון, ראש המכון, אומר, כאן במכון, אנחנו לא בודקים בני אדם על פי המעשים שלהם, אלא על פי הנשמה שלהם. והנשמה, אנחנו לא ממש יכולים לתת לה ציון. הנשמה היא תאורה, הנשמה היא ישראלית. אז ממילא אנחנו מודדים אותם בעין טובה. אבל לא מודדים בן אדם על פי ההתנהגות, על פי המעשים. בסדר חבר? טוב, נעבור לפסקה השנייה באותו עמוד 13. מחוקי אהבה הוא שלא תביא שום מיעוט. כלומר, לאהוב אהבה ללא תנאי. אהבה שלא תלויה בדבר. זה לא אהבה בתנאי שהוא יעשה מה שאני רוצה. נגיד, זוג מתחתן, ולפני החתונה בדייטים, אתם יודעים מה זה דייטים? אתם לא יודעים. לא יודע איך להסביר לכם, זה לא חשוב, נדלג. בכל אופן, נפגשים לפני החתונה, והכל נחמד, כי כל אחד משחק את המשחק שלו, ונחמדים. אחר כך מתחתנים, וזה 24 כפול 7, ואז מתחילות הבעיות לצוץ, נכון חבר? זה כמעט בלתי נמנע, כי שני בני אדם באים לגור במקום אחד, בבית אחד, אז יש חיכוכים, לא נורא חבר, זה קורה לכולם. שנה ראשונה נועדה כדי להתמודד עם זה, נקי אלי ביתו שנה אחת, אם זה לא מספיק, אפשר להאריך את השנה הזאת הלאה. אבל אם הוא יגיד, רק רגע, אני אוהב אותה, אהבתי אותה על דעת זה, שהיא תסכים בכל דבר מה שאני אומר, ופתאום אני רואה שיש לה גם את הסי שלה, את ההגד שלה, והיא לא מסכימה. זה קצת מערער אצלי את אהבה, אז נגיד לך, חביבי, זה לא ממש אהבה, זה אהבה בהתניה, על תנאי. אהבה תלויה בדבר, נכון חבר'ה? לרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, תמיד חכם חשוב מאוד, יש לו אמירה ידועה שהוא אומר, אדם מתחתן עם אישה בגלל מה ששונה ביניהם, זה מה שמושך אותו, ואחר כך הוא רב איתה בגלל אותה סיבה. כלומר, אחרי שהוא מתחתן, הוא שוכח שזה מה שבעצם משך אותו, שיש כאן הפריה הדדית, נתינה, כל אחד שונה, תורם משהו, אחר כך הוא מתרגז, למה היא שונה, למה היא לא בדיוק כמו. אני צוחק, בשטח זה פחות מצחיק, אבל אפשר להתמודד עם זה, חבר'ה, אני בעד שתתחתנו, כי הניסויים זה בית ספר של החיים, יש ייעוץ, לומדים, קוראים ספרים, מתגברים, מתייעצים. כשהוא אומר כאן, מחוקי אהבה הוא שלא תביא שום מיעוט, הכוונה לא להתנות. אבל אתם יכולים לשאול אותי, רק רגע, אז גם את הרשעים שרודפים אותנו נאהב, אתה אומר שום מיעוט? אני הייתי פעם עם חבר בשיחה אצל הרב ציודה. הוא ניגש והוא שאל אותו, אני זוכר את זה עד היום, אני עמדתי לידו, על פי הדברים האלה, לא של הרב חלאפ, אלא של רבו של הרב חלאפ, האבא של הרב ציודה, הרב אברהם יצחק כהן קוק. במידת האהבה שלו, שהיא מאוד מאוד דומה לכאן, בספר מידות הראייה, שהוא הספר העוקב, המצורף לספר מוסר אביך, תמיד הם הולכים ביחד שני הספרים האלה, מוסר אביך נכתב בחול, מידות הראייה, מעלים בקודש, נכתב בארץ ישראל, וזה בנוי על פי א' ב' כמו כאן, ושם באהבה הוא מדבר על הרעיון הזה של לאהוב את כולם, אז שאל טוב, מה עם המחבלים? מה עם אלה שפוגעים בנו בכל הדרכים יום יום, עד אתמול גם בחווארה הם דרסו. ברוך השם שזה נגמר יחסית קל ותפסו את הראשים, למרות שחבל שתפסו ולא תלו אותם, לא העבירו אותם נשאר לגיהנום. בכל אופן, נחזור לעניין, אז הוא שאל אותו ואותם מחבלים, אז אמר לו, עד כאן. אל תעשה יותר מדי אקרובטיקה מחשבתית, אל תסתבך עם עצמך. אם אנחנו נלביש עליהם את הסעיפים האלה, לא נוכל באמת להילחם בהם. אם אדם מסבך את עצמו באהבה כלפי שונאי ישראל, אז אחר כך כשיבואו להרוג אותו, אז הוא יגיד לו להעדיף לנטרל ולא להרוג. וכשיבואו לוודא הריגה, שכדי שאותו אחד לא יקום, אז הוא כבר לא יעשה. זה למה? כי ביחמול שאול על הגג. הוא ירחם על האכזרים. לכן, גם אם במובן התיאורטי, השורשי, המלאק נמחק מתחת השמיים, אבל למעלה מהשמיים יש לו מקום, אל תתעסק בזה. אתה מבחינתך, אתם מבחינתכם, עם ישראל, מחות תמחה את זכר המלאק, ואת תגיד, רק רגע, המלאק בשורשו, וואי, ההתפלספות הזאת רק תשבש עלינו לגמרי את המאבק שחייבים אותו על החיים ועל המוות, מה שנקרא, מול אויבי ישראל. כשאומר, אני מיד ליאור אתן לך להעיר את הערתך, כשאומר שלא תביא שום מיעוט, אז יש גם יוצאים מן הכלל במקום שבו רודפים אותנו, שונאי ישראל, אתם מבינים? אבל אם זה איזה יהודי שמאלני שגם הוא רוצה לטובת ישראל, אבל הוא חושב שלטובת ישראל תבוא בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים, אז להתנגד למאסף, לא לצאת להפגין יחד איתו נגד הרפורמה, אבל שזה לא, שלא נהפוך להיות שונאים שלו. אני הקטן זוכה ללמוד בחברותא בימים אלה עם את הספר הזה של הרב חלאפ, עם חבר'ה שהם מהמתמידים שבמפגינים במוצאי שבתות, אבל אנחנו באותו גדוד והחלטנו שאנחנו שוברים את הפערים, ולא מדברים על הרפורמה, ולא על פוליטיקה, ולא על ביבי, ולא על אנטי ביבי, ואנחנו לומדים את הרב חלף, ולומדים עכשיו את הקטע הזה של אהבה. אז אני מנסה לקיים מה שאני אומר לכם, אבל לא כלפי אלה שפוגעים ביודעין, בכוונת מכוון, בעם ישראל, בטח מאומות העולם. ליאור, מה רצית להעיר? לא יכול להתייחס למה שהוא אמר, כי הוא לא נמצא כאן, אני לא יודע בדיוק באיזה הקשר. אולי הוא התכוון להגיד שאם אשתו של אדם לא נאמנת לו במובנים שקראנו שבת שעברה בפרשת נשא, אולי לזה הוא התכוון, ואז אני יכול להבין, כי הוא חייב לגרשה ואישה סוטה, אולי לזה הוא התכוון. אבל אם היא שונה ממנו וחושבת אחרת וזה, הוא לא התחתן איתה על דעת זה שהכל יהיה פיקניק וירח דבש ושתהיה הסכמה בכל נושאים, כי זה בלתי ייתכן. כלומר, צריך למצוא מסילות ללבבה, ותמצא מסילות ללבבו כדי שידעו איך לחבר את שני ההפכים, כי איש ואישה בהרבה מובנים הם הפכים. על זה אמרתי שזה ללא תנאי, כי לא יכול להיות שבגלל שזה לא מוצא חן בעיניו הדיבור והמחשבה, יש כזו בדיחה שבחדר ייחוד אומר חתן לכלה, תדעת, נישואים זה עניין של הסתגלות, אז תתחילי להסתגל אליי. הקטע של נישואים זה של להסתגל אחד לשני, נו, אז חצי דעתי כבר, אז תתחיל, אז זה לא ממש עובד ככה, נכון חבר'ה? ואם זה עובד ככה, זה רע מאוד, כלומר, אז האישה הזאת איבדה את כל האישיות שלה, את כל הזהות שלה, את כל העצמיות שלה, ולא יצא מזה ברכה להיות yes man או yes woman. אז אני לא עד הסוף יודע למה אותו תמיד חכם גדול התכוון, ואני לא יכול לחלוק עליו כשאני לא יודע, אבל אולי התכוון למקרה קיצון, ולזה אולי גם אתה התכוונת, אבל בסדר, וזה אני מסכים איתך שזה מערער את כל האושיות, כל הזאת, אי אפשר לחיות כשאין נאמנות במובן שלאו אני מתכוון, לא מצידה ולא מצידו, כלומר, שניהם על הפנים זה ככה, ובוודאי זה מפרק את המשפחה, ולא כמו דעת הבגץ, הגרוע והמקולקל הזה שהם אומרים, לא, כל אחד, השם, יש פסקי דין של בגז בשנים האחרונות, שנישואים לא מחייב נאמנות בין איש לאישה בהקשרים האלה שכעת אנחנו רומזים אליהם. אתה לא יכול להאמין לאן יידרדרו, אני לא יודע אם בבתי המשפט אצל אומות העולם יש פסקי דין כאלה מכוערים. אתם מבינים מה אני אומר, חבר'ה? הם ממש אומרים שאם הם יתגרשו ויש חלוקת ממון, והבעל אומר, אבל היא, לא רוצה לצאת מהפה, אבל הבעל אומר, האישה אומרת, לא, היא לא מחויבת. אישה לא מחייבת בעלה, הבעל לא מחייב לאשתו. טירוף לגמרי, כלומר, הנישואים זה איזה מין שותפות ארטילאית כזאת שאין לה שום מחויבות. כלומר, א' ב' של יסוד המשפחה היהודית, הם באים להרער בטיפשותם אותם שופטי בגץ. השם יצילנו מהדברים האלה. אתם מבינים? מסכימים ודאי. טוב, אז בואו נראה את הסיום של הפסקה הזאת, כי כבר היה צלצול. מחוקי אהבה הוא שלא תביא שום מיעוט, אז אמרנו, יש מגבלה על כל דבר עשו להקצין בו, אבל על פי רוב בדרך כלל, ואם מביאה מיעוט, הרי זה לאות שאין אהבה אמיתית, בדברים שדיברנו עליהם ששם לא למעט, ונימים של שנאה מורבים בה, אם אדם כועס, לא רק על אשתו, על חברו, על בני עמו, על זה שהם לא בדיוק בקו שלו, בדרך שלו, וממילא כל אהבה על הפנים, פגומה. מה שאנחנו צריכים חבר לשמוע כאן זה לתקן, לתקן, לתקן את האהבה שלנו, שלא תהיה תלויה באמירה כזאת, במראה פנים כזה, בשפת גוף כזאת, בהתנהגות כזו אחרת, ולזאת אין לאהבה גבול, כי הגבול הוא מה שממעטים. טוב, שנזכה בעזרת השם להרבה אהבת ישראל. תודה רבה שהסכמתם לבוא חבר'ה.